מי לא היה נוכח בשיעור הקודם? טוב, מכל מקום, מה שאני מציע, שנלמד הערב, נתחיל ללמוד את המשנה הראשונה של פרק חלק, שמדברת על העניין של העולם הבא. מיד, זה מתחיל ככה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. לפני שנמשיך, צריך לזכור שיש עוד ברייתא שאומרת חסידי אומות העולם יש להם חלק לעולם הבא. יש הרבה דיוקים, הרבה פירושים על כל הביטויים האלו, חלק לעולם הבא, יש חלק לעולם הבא, זה לא המקום עכשיו, אם יש צורך אפשר להתייחס עליהם, אבל מכל מקום זה הנחה. רק גם הצורה, הביטוי, כך אומרים, של המשפט הזה מורה שזה הנחה, זה ידוע. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אני חושב שהנושא שלנו הוא למה התורה שבכתב אינה אומרת בעדיה, בפירוש, בבירור, שישנו דבר כזה שנקרא עולם הבא, ושכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אבל מכל מקום, יש לפי דעתי שאלה עיקרית, שפה מתגלה עניין שאנחנו לא רגילים לו. נאמר, בדרכי המחשבה שאנחנו רגילים להם, ובפחד לא לא אוהב. ובפחד, כמו שאומרים, דרכי החשיבה של התרבות המערבית ושל מחשבת ישראל איך אומרים את זה? שקיבלה על עצמה לאותם הזרמים שקיבלו על עצמם לאמץ, להשתמש באותם הכללים של המחשבת, המחשבה של התרבות המערבית, לא רגילים לזה. פה יש הנחה שיש איזה שכר של קיום בעולם הזה שאינו מתייחס למושג של הזכות. זאת אומרת, זה מניחת חילה של כל זכות. כאילו יש פה איזה מושג לא רגיל של זכות טבעי. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. היינו מחכים הסבר שמי שזוכה יש לו חלק לעולם הבא. אם העולם הבא זה היעד של העולם הזה, ואז היינו מחכים איזה פירוש כזה, כן? מי שזוכה בזה יש לו חלק לעולם הבא. הבנתם את השאלה? טוב, לפי דעתי, אני מצאתי רק בתורת הרב קוק את ההסבר של עניינים כאלה. וצריך להבחין בין קדושה שבזהות, כלומר קדושה טבעית, לקדושה שבמעשים, קדושה שקונים אותה דרך המעשים. וייתכן מאוד שיש גם כן פה שני מושגים שונים. אחד אנחנו רגילים לו, זאת אומרת הזכות שקונים דרך המעשים. אבל זכות שבאה מהזהות עצמה זה מושג לא רגיל. וכנראה שפה תלוי ההנחה. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אין שום הסבר אחר. מי זהותם? וצריך להסביר למה. ולכן זה שייך לנושאים, לעניינים אחרים, איך זה קרה שנמצא עם מיוחד שהמשנה אומרת בשבילו, מכיוון שאתה נולדת באותו עם המיוחד הזה, יש לך מין קדושה טבעית, מין זהות טבעית, זכות טבעית, כן, שמקנה לך עולם הבא. אין פה מושג של קניין, ולכן זה לא שייך לזכות דרך המעשים. הזכות של המעשים מקנה משהו, כן? אבל פה יש הנחה ש... כל ישראל יש להם כבר. יש פירוש כזה שכתוב פה במשנה, יש, לא יהיה. יש כבר, זה כבר קיים, כן? אבל זה בא מטבע הדברים, מהזהות של כל ישראל. אני רק רוצה להזכיר פה איזה דיוק, שלפי דעתי הוא חשוב מאוד, גם כן כי קיבלנו מתורת הרב, שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אף על פי שהכוונה היא לכל אחד ואחד, ולכן זה נכתב לשון רבים, כל ישראל יש להם. לא כתוב פה כל ישראל יש לו. וכל פעם בתורה, גם בתורה שבכתב, גם בתורה שבעל פה, כשיש לשון רבים, זה שייך לכל אחד ואחד. כשיש לשון יחיד, זה שייך לכלל בתוך כלל כולו. אז פה כתוב, כל ישראל יש להם, לכל אחד ואחד. זה הפשט. אבל פי שכתוב, שהכוונה פה לכל אחד ואחד, יש הסבר כזה שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אבל זה בא להם מהצד המשותף של כל ישראל, במה שהם כלל. בדרך הנקודה של הזהות של כל ישראל, כל יחיד ויחיד, שהוא קשור לכלל. במה שהוא קשור לכלל, אז יש לכל אחד ואחד. הבנתם את העניין? זה מספיק ברור, כן? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. זאת אומרת, כשהם כולם בבת אחת, כשהם מבחינת כלל, ולכן, גבי גורל היחיד, החלק הזה זה אותה נקודה של הזהות שלו שהיא קשורה לכלל. וזה מסביר לנו, פחות או יותר, ההנחה הראשונה, שזה עניין של זהות, ולא עניין של עניין שכר דרך מעשה זה או אחר. זה מובן? זאת אומרת, מלכתחילה של כל זכות שבא דרך המעשה. אולי תבואו לשבת פה, יש מקומות.
אני הבנתי, הרב סולל את הצורס, כל אחד קודם לפי זכותו, זה זכות קצנית לעם ישראל?
לא, מה שאני עוד לא שללתי שום דבר, מה שאני רוצה לציין, שקודם כל לא מדובר בזכות. זה מה, החלק הזה שאתה מקבל בבחינת נחלה, חלק ונחלה, לפי הזכות שלך.
זה
לא. לא, אני רוצה להסביר. זה לא עניין שאפשר לקנות אותו דרך זכות. אבל אם כבר מדובר באיזשהו זכות, זה לא זכות דרך מעשים, אלא זה מושג שאנחנו לא רגילים לו, וצריך להגדיר אותו ככה, זכות של זהות. ממה שהם ישראל, יש להם כבר. זה קשור לא להתנהגותם, אלא לזהותם. זהו. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. טוב. מה זאת אומרת? יש להם כבר. במה שהם ישראל, יש להם חלק. לא צריך לקנות את החלק הזה דרך איזשהו זכות. ואם לא, אין שום רמז לעניין של זכות. קניין, חלק, העולם הבא, דרך הזכות. ואם כבר מדובר בזכות, אז זה לא זכות שמקנה לי משהו דרך המעשים שלי, דרך אפילו, לא, אני לא רוצה להשתמש במושג מידות, מכיוון שהמידות שייכות לזכות ולא למעשים. אף על פי שמידות הן המידות של ההתנהגות גם כן. אבל המידה באה מהזהות, זהות. המעשה סוף סוף מקנה לי זהות יתרה. כן? לא, זהות יתרה. כן. זאת אומרת, המעשה הוא דבר חיצוני. אני עושה משהו, אני הנושא, אני הוא מי שעושה את המעשה. אבל המעשה זה דבר חיצוני. מכיוון שהמעשה הוא בקשר שלי עם העולם החיצון. אבל ההתרגלות למעשה הזה הופך את המעשה לזהות. תכן שיש פה איזה רמז במה שאנחנו אומרים בתפילה, ותרגילנו למצוותיך. ותרגילנו למצוותיך, כי התוצאה של ההרגל הופך את המעשה לזהות. זה, זה, זה מספיק מובן. וזה נושא שונה לגמרי מעניין של מצוות אנשים מלומדה. זה לא עניין של מצוות שאנחנו עושים מבחינת הרגל, כן? אלא ההתרגלות להתנהגות של, של המצוות, של המעשים, אז איך אומרים, מחליל, איך אומרים את זה, כולל אותם המעשים בזהות שלי, ואז זה אני ולא מה שאני עושה. לכן צריך להבחין, זה מה שאני מציע כדי להבין את הנושא פה. להבחין בין שתי קטגוריות, שתי קטגוריות של זכות, כמו שיש לפי תורת הרב שתי קטגוריות של קדושה, הוא מדבר על קדושה טבעית ועל קדושה שקונים דרך המעשים, כן? פה יש מקום לזכות טבעית שהיא שונה מהזכות שקונים דרך המעש. אבל רציתי לומר מראש שזה מושג שאנחנו לגמרי לא רגילים לו, לפי דעתי מכיוון שאנחנו רגילים לקטגוריות של התרבות הכללית המערבית, כן? אבל זה מובן שפה יש איזה רמז לעניין, לעניין דומה. אם המשנה מתחילה ככה, וזה הנחה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, זה מלכתחילה, מעיקרה מכל עניין של זכות. רק רציתי לציין את זה, זה לא אומר שאין הסבר, אבל שאנחנו לא רגילים לקטגוריה כזו וצריך לציין את זה. רצית לשאול משהו? מה? זה לא נכתב. לא, אחר כך אלו שעושים עבירות נוראות מעבדים את זה, כן? וזה קשור לעניין של זכות או ההפך של הזכות. אבל אם אתה עושה דבר נורא ואחר כך מנסה, אם יש זמן, להבין איזה זוועות שצריך לעשות כדי לעבד את זה, כן? אז אתה תעבד את זה. אבל, ויש עוד את האפשרות של התשובה לפני שיהיה יותר מדי נוחה, כן? אבל מקום לקום פה אין שום רמז אם אתה ישראל. אבל זה עוזר לי לקשור למה שאני אמרתי קודם. אם אתה ישראל בזה שהיא בחינה, לא בחינה של איזה אמיתיות של ההתנהגות לפי כל הנושא של מסכת סנהדרין. מה? לא, זה כבר הסבר, אבל זה לא מה שאומרת המשנה. אם אתה ישראל, מה זאת אומרת אם אתה ישראל? יש אפשרות להגדיר את זה ככה, אם אתה ישראל אמיתי. אם אתה מתנהג יפה לפי תורה ומצוות, כן? אבל זה עניין אחר. אם אתה שייך לכלל ישראל, אם אתה שייך לאומה שנקראת ישראל, לפי דעתי זה נרמז בכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, כשהם בחינת כל. זה מובן. הייתה עוד כבר שאלות.
יש השאלה כזאת. כאשר אני מדברים על ישראל מבחינה תרבות ביולוגית, או מדברים על ישראל מבחינת חווייתי. אני אסביר את הנושא. זאת אומרת, היום בעולם המערבי יש מוצר שקוראים לו אדם. האדם שלא מחויב בתפיסה אמונית, דת, אלא מבחינה תמונתית. עכשיו, כאשר האדם נולד לאם יהודיה, אז נשאלת השאלה האם הוא שייך לכל ישראל לפני מלך לעולם הבא, מכיוון שהוא תוצר ביולוגי, או אנחנו אומרים כל ישראל יש לפני מלך לעולם הבא מבחינת ההשתתפות בכל ישראל.
לא, יש הרבה דברים בשאלה שלך, וכבר התייחסתי לכמה דברים. אני לא, אני השתמשתי במילה ביולוגית, כן? כן, אני לא השתמשתי בזה. אני לא חושב שזהות של איזה חברה היא זהות ביולוגית. זה עניין סוציולוגי, זה לא עניין ביולוגי. יש קשרים בין הרבד הביולוגי והרבד ה... אבל מכל מקום, מה שאתה אמרת, מכיוון שלפי ההלכה, מי שנולד מיהם יהודיה הוא יהודי, זאת אומרת, הוא שייך לכלל ישראל, אז ברור שלא מדובר פה בעניין של שום זכות לפי האמונה, הדת, התכוונתי לזכות דרך המעשים. לכן אנחנו צריכים לגלות את ההנחה של המשנה עצמה, באיזה מונחים היא משתמשת. אני רק רוצה לגמור את העניין הביולוגי, מכיוון שיש אפשרות להיכנס בחברה הישראלית, כוונתי בעם ישראל, בעם היהודי, אז זה לא עניין ביולוגי, מכיוון שבן של עם אחר לגמרי יכול להתגייר, וממילה הוא ישראל. זה הביטוי של הגמרא, טבל ועלה, הרי הוא ישראל לכל דבר, ולכן זה לא עניין ביולוגי, מכיוון שנולד מנוכריה, מכיוון שהתגייר, הוא נכנס לעובדה, אני אמרתי סוציולוגית, או של הזהות הישראלית, עם ישראל, ולכן שייך לאותו עניין, כן? אבל מעניין לראות שהברייתא אומרת, חסידי אומות העולם, יש להם חלק לעולם. וכבי חסידי אומות העולם, זה עניין של זכות. צריך להיות חסיד, זה עניין של ערכים, כן? זה שייך כבר יותר למישור האמונתי והדתי. אבל פה יש קטגוריה אחרת לגמרי. טוב, ולפי דעתי, הכוונה של המשנה אינה לגמרי עניין של זכות ביולוגי, אלא זכות של זהות, ואותה זהות יש לה רקע ביולוגי ברור, מכיוון שהיהודים הם באים מהגזע העברי, כן? זה ידוע, אבל מכל מקום, העובדה שאפשר להתגייר ולקנות את הזכות של הזהות הזו, מוציא לגמרי את הגורם הביולוגי. זה, לפי דעתי, זה בא. אז פה נשאלת...
מה קורה עם ארץ ישראל? אגר בארץ ישראל, נולד בארץ יהודיה, ולא מרגיש זהות, עם ישראל.
ולא מרגיש.
לא מרגיש, או אין לו שום זהות, כן. עם העם ישראל, עם כלל ישראל.
כן, מה... אז זה עובדה שאנחנו נתקלים בה בדורות האחרונים. וצריך לקשור את זה לכלל של תינוק שנשבע בין הגויים. זאת אומרת, הוא אומר בפה שלו מה שחושב במוח שלו, אבל הוא מתנהג אחר. הוא מתנהג לפי ההלכה של אותו פחת. כן? הוא חי את ה... איך אומרים? להיות שייך. אשתה? כן. הוא חי את השייכות לגורל היהודי, אבל הוא אומר שהוא לא מזדהה. מכיוון שחלק מהזהות שלו מושפע מתרבויות זרות, כן? זה ידוע. ולמדנו כבר אתמול בשבוע אחר לגמרי בצרפתית, שהאדם המודרני והיהודים והישראלים בכלל, הם יצורים מתוחכמים למדי, כן? חלק מהזהות שלהם שייך לקוטב זה של הגדרה, חלק אחר, אבל מכיוון שהוא חי את הגורל הזה, אז הוא נכנס בכלל הזה. ויש גם כן כלל אחר, שסוף סוף, סוף סוף, במשך הדורות, כי ההלכה לא הייתה ככה מלכתחילה, יש כלל בהלכה, מצוות אינן צריכות כוונה. זאת אומרת, מי שחי את ההיסטוריה של כלל ישראל, אפילו בלי שום כוונה, אפילו בכוונה הפוכה, ברוגז, בכעס, מכיוון שהוא מקיים את הגורל, מצוות אינן צריכות כוונה. אבל זה גם כן שייך לדורות האחרונים. ופה, זה עכשיו קשור של הראשונה. פה זה ברור שאין שום רמז לעניין של שצריך לאמת את אותה זהות של כל ישראל, שצריך לאמת או לאמן אותה דרך איזושהי התנהגות דתית. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מה שכן, אפשר לאבד את זה. כן? זה, אבל זה עניין אחר שאנחנו נראה בספר של של המשנה. חוץ מזה, לא כתוב כל ישראל יש להם חלק בעולם הבא. כאילו יש איזה שכח שמחכה אותנו באיזשהו עולם שנקרא עולם הבא, ושיש לנו כבר חלק בזה, אלא יש להם חלק לעולם הבא. אף על פי שלפי הפשט, זה אותה משמעות, כן אני במיין. אף על פי שלפי הפשט זה אותה משמעות, חלק וחלק ל, זה דומה מאוד. אבל אני מציע קריאה אחרת. בכל ישראל יש כבר, מכיוון שיש זה הווה, כן? יש כבר חלק מהזהות שלו שהוא כבר שייך לעולם. כל ישראל יש בו חלק לעולם הבא. זה דרש, אבל שאולי יעזור קצת את העניין של הפשט, כן? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. בכל ישראל יש כבר איזה חלק שהוא כבר, איך אומרים, שהוא כבר מיועד לעולם הבא. ייתכן מאוד שאפשר לקשור את זה למה שאנחנו אומרים בתפילה בבוקר. אלוהי נשמה שנתת בי טהורה היא. אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי. זה כבר העולמות התחתונים של הנשמה. אבל נשמה שנתת בי, אותו חלק העליון או המרכזי של הנשמה, כמו שאתה נתת אותה בי, טהוריי ונשארת טהור. אז החלק הזה של כל ישראל הוא כבר מיועד לעולם.
אני מבין.
סליחה?
אני מבין אולי ההפך.
למה? אבל רק שנייה, רק דקה, כי הייתה רק דקה. מה רציתי?
איך
שאתה
מסביר
לדבר בסיסטטית,
אבל אפשר להבין אולי שכל ישראל
מבחינת
כלל,
זה
יש חלק לעולם הזה.
לא הבנתי.
במקום שכל ישראל, שכל אחד ואחד מישראל ככלל,
רק ככלל, לא אמרתי ככלל.
לא ככלל, אבל...
במשהו קשור לכלל.
במקום זה, שכל ישראל, כלל ישראל,
וזה
יש חלק לעולם.
מה זה מי זה?
לא כולם, אבל חלק.
איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? לא, יש לנו כלל. לא, לא. יש לנו כלל במסורת. זה קשור למה שקוראים לשון הלימודים. אי אפשר לקרוא מה שכתוב בכתבי הקודש, אלא כמו שכתוב, דברים כהווייתם. ואם לא כן, אנחנו קוראים ספר אחר. כן? זה רעיון אחר. אבל זה לא כתוב ככה. לא כתוב, כל ישראל יש להם חלק לעולם. איפה כתוב? איפה כתוב שהחלק הזה הוא חלק של כל ישראל? לא. לפי מה שהבנתי, מה שאת רצית להסביר, שחלק של כל ישראל יש לו, יש לו מה לעולם הבא? יש לו לעולם הבא מה? לא, זה לא כתוב. אז, מה רצית לשאול בקשר לנשמה?
אני רואה פה זכות ופוטנציה, וזה מחזק על מה שנתת. אלוהי נשמה שנתת בי טהוריי. כלומר, מלכתחילה היא טהורה. והתפקיד שלי הוא לשמור עליה כטהורה. כלומר, המטרה שלי היא לשמור עליה כטהורה. וזה לא זכות שהיא בפני עצמה, אלא זכות שהיא מושגת.
לא. אני מסכים שהתפקיד זה לשמור. אבל לא להוציא מהכוח אל הפועל, זה כבר בפועל, יש. קודם כל, המושגים האלו הם מושגים של הפילוסופיה של ימי הביניים, ואין שום רמז לזה פה. כן? זה שוב פעם איזה, איך אומרים, השלכה של תרבות אחרת על מה שכתוב.
זה
על מה שנכתב.
זה דווקא מתחזק על ידי זה שאנחנו אומרים
ל ולא ב. לא, אני אשיב לך. בתפילה אומרים, אלוקיי, נשמה שנתת בי תאורה. ולא נאמר, אלוקיי, נשמה שנתת לי. הנשמה ההיא, הזהות שלי, שנתת בי. אני קיים במה שנתת בי, נשמה. ולא שנתת לי. כי אני לא קיים לפני שאתה נותן לי נשמה. אז אין מי לתת נשמה. אני קיים כשאני מקבל נשמה. לכן נכתב שנתת בי. זה לא עניין של בכוח ובפועל. לשמור, אתה צודק. מכיוון שהאם אני לא שומר, אני מעבד את זה.
מה זה
עובד? זה הנושא, לאט לאט. טוב. עוד פעם.
בפירוש שלו לפרקי אבות אומר דבר, אני חושב כמעט 180% אחרי מה שאמרת, הוא אומר ככה: כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. למה כתוב לעולם הבא ולא בעולם הבא? אלא העולם הבא זה העולם הזה שמקיימים מצוות. אם אתה מקיים...
לא תפסתי,
תחזור. לעולם הבא זה ברגע שאתה מקיים מצוות ועושה את המצוות כהווייתן, זהו העולם הבא.
אבל זה נוגד לגמרי כל מה שאמרתי. לא, חשבתי אחרי. וחוץ מזה, אני מקבל את זה, אבל זה לא כתוב פה. זה דרש שאני מקבל, אבל זה לא כתוב פה. כן? ואפשר להסביר שהיה צריך, איך אומרים, להטיף מוסר לאלו שחושבים שמספיק להיות נולד ישראלי כדי לקבל את החלק הזה שם לעולם הבא, כן? וזה היה צריך בתקופת הגלות, כן? מכיוון שבתקופת הגלות לא הייתה אפשרות להיות בזהות של ישראל מחוץ למסגרת של תורה ומצוות, זה מובן.
בארץ?
כן, מה?
בארץ
זה עניין אחר. מכיוון ש... ואנחנו צריכים להתרגל לתורת ארץ ישראל, כמו שהיא נכתבה, כן? כל המאמרים האלו, אני לא אמרתי חס ושלום שאסור לקיים תורה ומצוות, זה לא אמרתי. וכל המהלך ארבע עמות, כן, יש לו חלק לעולם הבא, צריך להבין איזה גוזמה או זה תורה, כן? כתוב ככה מפורש, כל המהלך ארבע עמות בארץ ישראל יש לו חלק לעולם הבא, צריך להבין מה הכוונה שלהם, כן?
ו...
אני מיד אומר את זה, כן. אני מיד אתייחס לזה. וחוץ מזה יש עוד שאלה. מה זאת אומרת חלק לעולם הבא? אני צריך עולם הבא, אני לא צריך חלק לעולם הבא. הבנתם את השאלה? ולכן, מהחלק הזה צריך להגיע לכל העולם הבא. פה יש מקום להסביר של תורה ומצוות. למשל, אני אתן דוגמה אחרת, רשונה אחרת לגמרי. אנחנו לומדים, והתייחסנו אולי פעם, או הרבה פעמים לעניין, אנחנו לומדים שיעקב אבינו, שיסד את האומה הישראלית, הוא נולד בשם יעקב, כשנולד קיבל את השם יעקב, ואחר כך הוא מקבל את השם ישראל. ולכן יש מעבר בין יעקב לישראל. יעקב זה, נאמר, הרקע הטבעי של הזהות של ישראל. ובמילה ישראל יש יותר מבמילה יעקב. יש איך אומרים, האותנטיפיקציה. לא, זה יותר מישהו. השם ישראל מאמת, כן? מאמת, או מאמן גם כן, את השם יעקב. כל עוד שנשאר יעקב, מקבל הבטחות. רק שמקיים מה שצריך לקיים כדי להגיע למדרגה של ישראל, ההבטחות מתקיימות. כן? אז אפשר לראות איזושהי הקבלה בין שני הנושאים האלה. זאת אומרת, פה יש נושא כללי, יש הבטחות, ופתאום אנחנו מגלים שיש תנאים לקיום אותם הבטחות. אבל המושג של הבטחות עם תנאים זה מושג קצת קשה. הקדוש ברוך הוא מבטיח עולם הבא לישראל. ופתאום צריך לגלות שיש תנאים כדי שאותם הבטחות יתקיימו. כן? אבל מה שצריך להבין, שרק לאלו שניתנו הבטחות, יש אפשרות שתתקיימה. ולכן, מבחינת כלל ישראל, ההבטחות כבר קיימות. וצריך לאמת אותם כדי להביא את החלק הזה. יש עוד מאמר שקשור לנושא שלנו, וברוך, ודאי שלמדתם את זה כבר, ששלוש מתנות ניתנו לישראל, וכולן על ידי איסורים. ופעם שמרתי הסבר כזה, כבר כשהייתי בתלמוד תורה, קטן מאוד, שאנחנו רואים ששלוש המתנות האלו זה ארץ ישראל, תורה ועולם הבא. שלמשל תורה, אפשר ללמוד קצת תורה, בלי איסורים. כן? מי שלומד קצת תורה, הוא כבר למד תורה, וקיים את המצווה של תלמוד תורה. וזה קל ללמוד בלי איסורים. כן? אבל אם אתה רוצה את התורה כולה, וכולן, בבחינת כולה, אז צריך איסורים. והוא הדין, לגבי ארץ ישראל והעולם הבא. אם אתה רוצה קצת ארץ ישראל עכשיו מיד, בלי איסורים. אבל כל ארץ ישראל, צריך איסורים. וגם כן, עולם הבא, אם אתה מסתפק בחלק, כן? אז זה בלי איסורים. כל העולם הבא. טוב, אפשר להרחיב את הדיבור בזה, אבל זה לא כל כך מוקד הנושא. מה שרציתי להדגיש, זה התמיהה. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, וכל הנושאים הוא מחוץ לעניין של זכות. צריך לגלות לעצמנו שיש קטגוריות של התורה, שאינם דומות, אינם זהות, לקטגוריות של התרבות שאנחנו רגילים לה. מכיוון ששוב, אני חוזר על זה, הנטייה הייתה להסביר דרך הזכות. אבל זה לא כתוב שזה דרך הזכות. זהו. ומבינים את העניין. וההבדל בין מי שכבר קיבל את ההבטחה, ומי שצריך להתאמץ כדי לזכות בקיום ההבטחה, זה לא ההבדל בין כוח לפועל. כן? כי כבר זה בפועל עניין של ההבטח. אף פעם כתוב, למשל לגבי ארץ ישראל, אף פעם כתוב שהקדוש ברוך הוא הסתפק להבטיח את הארץ, אלא ביטוי זה שנתן, נתן כבר. צריך לכבוש אותה, אבל נתן. כן? בלועזית אומרים, הארץ המובטחת. כך מובטחת. הארץ המובטחת. אבל זה תרגום גוי, כן? זה תרגום של הנוצרים, הארץ המובטחה. אם אתה זוכה, תקבל. אין שום עניין של זכות, זה הבטחה של נתינה, לא של הבטחה. הבנתם את ההבדל, כן? את הארץ אשר נתתי, ולא את הארץ אשר הבטחתי. כן? וגם כן, מתן תורה. ופה העניין של עולם הבא. זה כבר קיים. בפועל, אבל בבחינת קדושה טבעית. לפי דעתי, ההבדל בין שני המומנטים האלו זה רק עניין של חלק והכל. ואנחנו יודעים לפי סיפור התורה על ההבדל בין יעקב ועשיו. שדווקא הזהות היהודית, הזהות של ישראל, אינה יכולה להסתפק בחלק. כשעשיו אמר ליעקב בפרשת המנחה ששלח לו, כן? כשחזר ורצה להשלים איתו, חזר מארץ לבן ורצה לעשות שלום עם עשיו, אז הוא שלח לו מנחה. ועשיו אומר לו, קח לך, יש לי רב. יש לי הרבה. ויעקב משיב לו, אתה יכול לקחת, יש לי קול. זוהי השאיפה הייחודית לנשמה הישראלית. כל עוד אין קול, אין כלום. אז צריך זמן, מדרגות, כדי להגיע לקול הזה, כן? אבל זוהי הברכה שייכת לישראל. בקול, מכל, קול. בקול זה התחלה עם אברהם אבינו, מכל המשך עם יצחק אבינו, עד שמגיעים ליעקב, קול זה ישראל. ולכן מושג כזה, להסתפק בחלק בעולם הבא, זה מושג קשה. כן? אז ייתכן מאוד שאפשר להסביר את זה ככה. מלכתחילה, מבחינת הטבע משלהם, יש כבר החלק הזה. כדי להגיע לכל, אז צריך. וחוץ מזה, לא אמרו שלכולם יש חלק שווה. לכל יש חלק, אבל לא אמרו שהחלק הוא שווה. גם בזה יש מדרגות, כן? אבל מכל מקום, לכל יש חלק. זה מה שצריך קודם כל לציין, כן? ולציין. מאבק עם המלאך, רק דקה, מאבק עם המלאך, כן, ו? היבוק, כן, כל הלילה, מה? לא הבנתי. כן. נכון, אז... כן. נכון, אבל מה היא הבעיה? מה היא השאלה? אבל מה שרציתי להסביר זה רק יעקב יכול לקבל את השם ישראל. ברור? אחרי המאבק הזה נגד עשיו, כן? ברור. אבל חוץ מזה זה קשור להבדל בין שם יעקב שייך לגלות ושם ישראל שייך לארץ ישראל. זה צריך לקשור את זה. כן. כן. אבל לא אמרו שהחלק צריך להיות קטן. לכל אחד ואחד יש החלק שלו, כן? והעשירות האמיתית, כך אומרים, העושר האמיתית, זה להיות שמח כל אחד בחלק, אם קטן, אם גדול. כן? ופה החלק, זה החלק בחיים. זה משמעות דומה לכל אחד יש גורל מסוים. מי ששמח, אז הוא רשי. וכי יש, שיש להם הרבה, והם מוצאים שמחה בזה, אז זה לא עושר אמיתי. זו הכוונה של פשוט של המשך. וחוץ מזה, ברוחניות, אי אפשר להבין ההבדל בין חלק והכל ברוחניות. ברוחניות, חלק זה אינסופי. כן? מה? אפשר לשאול את זה גם כן. ופה, עולם הבא זה, ודאי, לא יודעים מה זה עולם הבא עוד, כן? אבל ודאי שזה שונה מעולם הזה. ואם ההגדרה של עולם הזה זה חומריות, אז עולם הבא זה אולי רוחניות. אז מה ברוחניות הבדל בין חלק והכל? ולכן, אני חושב שאפשר להסביר את זה ככה. אני רק מוסיף מילה אחת. כל ישראל יש להם כבר חלק לעולם הבא, וחלק במובן של נחלה. סליחה, לא בעולם הבא, לעולם הבא. זה ביטוי מקראי, חלק ונחלה. ליטול חלק ב, זה לקבל נחלה ב. טוב. כן? אנחנו... מה? מה שרציתי להסביר, שמעיקרה כולם מסכימים שמצוות צריכות כוונה. במשך הדורות, במרוצת הזמן, מכיוון שאנחנו איננו מסוגלים לכוון במצוות, אז בא ההתר, אם אני יכול לומר את זה ככה, לקבל מצוות שאינם עם כוונתם. אבל ברוך שמלכתחילה רצוי שמצווה תהיה בכוונה, כן? וזה סיפור ארוך מאוד. קודם כל, המשמעות של כוונה, מצוות צריכות או אינן צריכות כוונה, הייתה הכוונה של המצווה במובן שאני מקיים את המצווה באותה כוונה שהנותן התורה נתן את המצווה. כל עוד שאני לא מתכוון, מתכוון, באותה כוונה של נותן התורה, לא קיימתי כלום, כן? וזה, זה, 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 איך אומרים, זה רמה, טוב. אחר כך פסקו שלכל הפחות כוונה לצאת ידי חובה. ועכשיו, ולפני הרבה זמן, ההלכה היא אפילו כוונה לצאת מידי חובה לא צריך. חצוי. זהו, אפילו מי...
לא, אם הוא לא מצווה, זה לא מצווה.
מה?
אם הוא לא מצווה, זה לא מצווה. אם הוא לא מאמין
שהוא... זוהי הבעיה. ברוך ש... אתם צריכים להבין את זה. יש מדרגות בה... חסר לי מילה כשאין בעברית. איך אומרים לפייטה בעברית? אין, לא כזה. לא, אין דבר כזה. טוב, אולי תבינו את זה בלטינית, פייטס. בלטינית. בוא, משהו אחר. טוב, יש מדרגות ב... טוב, הבנתם. המדרגה הכי רצויה, ברור להיות מודע שאני מקיים אותו מעשה, מה? נכון, אבל, נכון, זה המשמעות. אבל חיפשתי מילה בעברית.
בעברית אפשר לומר הרגליות, כיוון שפייטון זה רגל.
וברור שהמדרגה הכי רצויה זה להיות מודע שאני מקיים אותו מעשה כדי לצאת מידי חובה. אבל אותה כוונה לצאת מידי חובה היא כבר רק תחליף לכוונה האמיתית להיות מתכוון במה שנותן התורה התכוון. הכוונה לצאת מידי חובה זה כבר תחליף. ועכשיו הפוסקים פסקו שאנחנו ירדנו למדרגה כל כך ירודה, נאמר, שאפילו זה לא צריך כדי להיות יוצא. אפשר להיות יוצא בלי כוונה לצאת מידי חובה. מכיוון שהמצב של העם הוא ככה, ואי אפשר לגרש מהעם תינוק שנשבע בין הגויים וחזר. והוא חוזר עם אידאות שלו, דעות שלו, למשל, ואני רוצה לספר שוב מעשה שהיה בירושלים לפני כמה שנים. למשל, בעניין של המילה, רוב העם, אפילו המתבוללים שבמתבוללים, מקיימים מצוות המילה. מכיוון שמצווה אישים, לומר שמקיימים מצווה, אז אומרים כל מיני תירוצים, ואתם יודעים את זה, כן? היגיינה וכן הלאה. אבל אני זוכר שפעם, כשהתחילו כל הוויכוחים על מיהו יהודי, הרב נריה נתן הרצאה באוניברסיטה, והאולם היה מלא מחילונים. היו כמה דתיים, אבל לא. מכיוון שהנושא, איך אומרים, היה מעניין יותר את אלו שהיו שוללים את מיהו יהודי לפי הלכה. אז הוא התחיל את ההרצאה שלו ככה, ממש באופן גאוני. אך שופכים כל יום דם נקי בישראל ואתם לא מתכוננים. מה? מה קורה? מלים את בניכם ואתם לא מתכוננים, שופכים דם נקי. היה הס באולם. ואחד אמר אחד, אנחנו ממזרים? עד כדי כך, לא למול את בין. אתה מבין, כן? זאת אומרת, הגענו למצב שרוב העם מקיימים מצוות בלי שום כוונה לצאת, אבל קיימו. והם במצב שאפשר לסתת את הכלל, מעלה עליהם הכתוב שכאילו קיימו בכוונה. מעלה עליהם הכתוב. וזה זכות גדול מאוד. כיוון שמי ששם את הכוונה שלו, הוא שם את הכוונה שלו, בממדים שלו. מי שמעלה עליו הכתוב כאילו קיים, זה הכוונה של הכתוב, אז יש לו זכות יותר גדול. הבנת את זה. זה לא פרדוק.
לא, גם אנחנו לא יודעים מה לכוון.
כן, לכן קיבלת את התשובה על השאלה שלך.
זה לא שומעים את המעמד שלנו?
איתה?
זה לא שומעים את המעמד שלנו? תשובה צריך
להתאמץ, אם אתם כמו
מעלה
בירושה
לא קיבלנו.
לא
שמחתי. האם זה לא שומעים את המעמד שלנו?
למה?
אם קרובה מעלה הכתוב, כאילו הוא קיבלנו את הכוונה.
אבל זה קשה מאוד לקיים בלי כוונה. זה זכות גדול. רק דקה, לא גמרנו. זה קשה מאוד. לא, זה קשה מאוד לקיים מצווה בלי כוונה לצאת מדי חובה. אני לא רוצה לומר פרדוקס, אבל מצאתי את זה בחסידות, אני לא זוכר איפה בדיוק. מי שלמד תורה, מי שיש לו על מה לכוון, כן? אז יש לו סיבה. זה כבר בחינה לא לשמה. יש לו סיבה. מאמין במה שהוא, אז יש לו סיבה לקיים במה שהוא מאמין. מי שמקיים בלי אמונה, זה לשמה טהורה. אפילו אמונה אין לו. אין לו שום סיבה.
זה באמת
פרדוק, כן? אבל זה המצב. כן.
אני אביא את המקום חסידי.
כן.
ובונים שיסחה, שאלו אותו איך זה שבחטא העגל הקדוש ברוך הוא סלח, בדיוק לחטא המביאים לא סלח. ואז הוא נתן תשובה כזאת. מכיוון שבחטא העגל הם עשו
תשובה. עצמו של ארץ ישראל, שאותה שגיאה שצבעת עליה כאן ביחס לעולם הבא, אם זה זכות או זהות, אותה שאלה שואל המהר"ל בעצמו, אם באמת ארץ ישראל ניתנה, אז למה אנחנו גולים מארץ ישראל?
למה אנחנו?
גולים. למה? כי בדרך כלל אומרים אנחנו גולים בגלל החטא.
כן,
מפני חטאים. זאת אומרת שמפני חטאינו, אז אם אין חטאים, אז יש מצוות, ולכן אנחנו נשארים. זאת אומרת שארץ ישראל זה על ידי זכות המצוות. ולכן הוא שואל, למה אם באמת ארץ ישראל זה מבחינת הזהות, למה אנחנו צריכים להיות גולים? היינו מקבלים כאן בעצם את העונש שלנו. אם חטאנו, אז מקבלים כאן את זה. וזהו, שהקדוש ברוך הוא יסתדר איתנו, כן, הוא די בעל אמצעים, כן, שכאן נקבל את אבל לצאת החוצה זה דבר שאינו בכלל מתקבל על הדעת. אם נאמר שארץ ישראל היא מתנה, היא נתונה, לא חוזרים ולוקחים את המתנה. לכן ברבות הגלות התרגלנו להבין שארץ ישראל זה בגלל תורה ומצוות. מפני חטאינו. אבל בגלל זה אנחנו לא יכולים לחזור לארץ ישראל, כי יש לנו תמיד טענה. הרי לא מקיימים תורה ומצוות בארץ ישראל. אם כן, למה נחזור? בעצם הוא שמע, נותן תשובה, אבל שקשה באמת להבין אותה, אני מפרט על החלק הראשון, רציתי כאן להצביע על ההבדל, או על הזהות שיש כאן בין העולם הבא לארץ ישראל, בעניין הזה, אבל הוא נותן תשובה שאם לא קרה חטא המרגלים, באמת לא היינו גולים בכלל. הכל היה כאן. אלא שבגלל החטא המרגלים שבו מעשו בארץ חמדה, בגלל שלא רצו בארץ, וזה בעצם היה לפני כל מצווה וכל חטא וכל עניין, היו עוד, במדבר, ובמדבר לא היו חייבים בשום מצווה. ולכן בזה שמעשו בארץ חמדה, זה הייתה מידה כנגד מידה להגלות אותם, כאילו גם ללא עניין תורה ומצוות. זה צריך ל...
כן. תכן שזה באותו הקשר, המהר"ל מסביר שאם הדור שיצא ממצרים היה הדור שנכנס לארץ ישראל, לעולם לא היה שום ספק, לא היה שום פקפוק בעולם כולו על הקשר בין העם, עם ישראל וארץ ישראל. מכיוון שזה לא אותם אנשים שיצאו ממצרים, שהם נכנסו לארץ ישראל, שיש כאילו, איך אומרים, ניתוק בין, בין שני העניינים האלה. יציאה מהגלות וכניסה לארץ. טוב, אבל מכל מקום, זה, פה יש לנו דוגמה במשנה עצמה, שלזה קושי על המערב. מכיוון שהמערב אומר, זוכרים את הנושא, כן? אנחנו צריכים ללמוד למה התורה אינה מרמזת על עולם הבא. אבל המשנה עצמה אומרת, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר, אם כן יש פסוק, שנאמר מה? ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו הארץ, נסר מתעי, מעשה ידי להתברר. מיד נראה שהמשמעות, לא משמעות, המשמע, בין ההנחה של המשנה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, והפסוק שהמשנה מביאה, אינו מובן איזה משמעות. כתוב פה, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו הארץ וכן הלאה. מה? זה בישעיהו, כן. אז, ועמך כולם צדיקים, זה כבר העניין שלמדנו מקודם. ועמך כולם צדיקים. האם אפשר דבר כזה? עם שכולו צדיק, כן? כי זה לא שייך לאותו מישור, לאותו רבד. עם זה נתון טבעי. צדיק זה לפי הערכים. זה השאלה הראשונה שלמדנו כבר, כן? אבל פה יש כבר איזה דיוק יפה על ההסבר שניסיתי לתת. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, מכיוון שכתוב ועמך כולם צדיקים. אפשר לקרוא ככה, ועמך כולם צדיקים. כשהעם הוא בבחינת כלל באמת, עמך כולם, אז הם, אפשר להגדיר אותם כצדיקים. אבל זה לא, שוב, זה לא העניין של ערכים מעשים או מידות לפי המעשים. אלא יש את האיכות לגורל כללי של איזה עם מיוחד שנקרא ישראל. זה מובן. כן. אז, ועמך כולם צדיקים, אנחנו מחכים לעולם יחשו עולם הבא. מה כתוב? לעולם יחשו הארץ. הארץ זה העולם הזה. לכן המשמע הוא קשה מאוד. ואני צריך לומר שאין לי תשובה ברורה לזה, אלא רק איזה דרך דרש. כן? ומה שאני לא מצאתי תשובה לזה, אלא רמז כזה שלעולם ישו הארץ, מכיוון שכדי להגיע לעולם הבא צריך לעבור דרך ארץ ישראל, שהוא הקשר בין העולם הזה והעולם הבא, אז מכיוון שיש הבטחה שלעולם ישו הארץ, אז דרך הארץ יש להם את האפשרות להגיע לעולם הבא, אבל ברור שזה דרש, כן? הבנתם את הקושי שיש פה? אולי מישהו יכול להציע איזה הסבר יותר? כן?
אנחנו רואים שכתוב לעולם ישו הארץ. אבל גם רואים שבכל זמן
שחוטים, אנחנו יודעים. לא כל זמן שחוטים. אלא זה שייך למה שאמר דוד. לא. אלא אם יש... אז אני רוצה... אני רוצה להסביר את השאלה. יש פה איזה משהו לא ברור. כל פעם שאומרים, זה בא בגלל החטא. כן? ויש הרבה ביטויים כאלו בגמרא. למשל, שמה יגרום החטא. אבל חושבים שזה איזשהו חטא. כל חטא שנקרא חטא. עבירה על השולחן ערוך. אבל בכל הקשר בגמרא, שיש ביטויים כאלו, החטא גרם, שמה יגרום החטא? זה חטא מסוים, מיוחד לגמרי, וששייך לזהות ולא למעשים. אני אתן דוגמה, וזה דווקא במסכת סנהדרין, דף צד אחד בית, אם אני לא טועה, או צד אחד בית. מי אני רואה את זה? זהו, זה צד אחד בית, כן. אז, רבי יעקב ברידי רמקתי. רבי יעקב הראה איזה סתירה בין שני פסוקים בסיפור חייו של יעקב אבינו. יש, כשיעקב עזב את הארץ, ברח מהארץ כדי ללכת לפנן ארם אצל לבן. יש פסוק שאומר, שהקדוש ברוך הוא מתגלה לו ואומר לו, הנה אנוכי עמך ושמחתיך בכל אשר תלך. מה המשך הפסוק? שמחתיך בכל אשר תלך. נכון, והשיבותיך. ולכן יש איזו הבטחה של שמירה מיוחדת, השגחה עליו, עד שיחזור, ועד בכלל. וכתיב, אבל הסתירה באה מפסוק אחר, ויירא יעקב מאוד ויצרו, כשחזר, וששמע שעשיו מחכה לו עם 400 איש, כן? אז הוא פחד, ויירא מאוד. למה פחד? מכיוון שיש לו הבטחה של השגחה. יש כאילו סתירה. הברייתא אומרת שהיה מתיירא שמה יגרום החטא. אז אפשר להסביר, ולפי דעתי זה לא ההסבר הנכון, אפשר להסביר איזה חטא שעשה. כן? כל חטא גורם לפחד של העונש. אבל יש איזו דיספרופורציה בין העניין שבו אנחנו דנים פה, כן? זכות לחזור לארץ ישראל אחרי הגלות, וחטא, חטא כלשהו. ייתכן שיעקב אבינו עשה איזה חטא, איזה חטא. לא הניח תפילין, לא אכל כשר, אני לא יודע. אז כשמסבירים את זה, דרך המוסר, ובאיזשהו מקום יש בסיס לעניין. החטאים מביאים לפחד של העונש. אבל זה לא מספיק. יש פה איזה חטא מיוחד, ומיד אפשר להבין אותו לפי המשך הברייתא. כדתניא, עד יעבור עמך השם, זו ביה ראשונה, עד יעבור עם זו קניתה, זו ביה שנייה. ביה ראשונה זה יציאת מצרים, ביה שנייה זה שיבת ציון במרזה ונחמיה. והפסוק בשירת הים אומר, עד יעבור עמך השם, עד יעבור עם זו קניתה, שני פעמים. הברית אומרת, אמור מעטה, ראויים היו ישראל לעשות להם נס בביה שנייה כבביה ראשונה, אלא שגרם החטא. איזה חטא? ופה מדובר בעיכוב חזרה לארץ ישראל, בימי שיבת ציון, בימי עזרא ונחמיה. חטא מיוחד לגמרי. החטא שאנחנו מוצאים בסיפור חייו של יעקב אבינו, כשחזר מארץ לבן, הוא אומר בעצמו, אם לבן גחתי ואיחר על עד. היה איחור, וזה חטא ששייך לנושא. זה לא כל חטא. ולכן, כמו שהסביר דוד מקודם, כשיש חטא מיוחד שקשור לזהות של העם, אז יוצא מהארץ. לא חטאים כמו... הבנתם את הנושא? נכון, 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 פה יש עניין מיוחד, ויש סוגיה שלמה בעבודה זרה, כן? כי החטא שגרם לגלות זה חטא שנאת חינם, כן? למשל, טוב, זה נכון. אבל זה כל פעם חטא מיוחד. טוב, אז אם אין עוד שאלות על זה, אנחנו נחזור להתחלת של המשנה כדי להבין את המשמע של הפסוק. ועמך כולם צדיקים, לעולם יחשו ארץ, נצר מטעי, מעשה ידי להתפאר. אבל מכל מקום, בסוף הפסוק יש יותר מרמז למה שאמרנו מקודם. נצר מטעי, מעשה ידיי להתבהר. זה עניין של זהות. מטבעם יש להם משהו ששייך לעולם הבא. וכל מי שמתלווה לישראל, אז יש לו גם כן אותו חלק, כן? אבל אצל אומות העולם, חסידי אומות העולם, יש להם חלק לעולם הבא, ופה זה נושא בפני עצמו, אבל המידה חסיד פה, זה שייך לערכים, להתנהגות, לא שייך לזהות. ואני רוצה להביא איזה חידוש ששמעתי דווקא היום, וזה שייך לאותו עניין לפי דעתי. לא שמעתי את זה ככה, אבל אני קצת אוסיף משהו. זה שאצל הגויים צריך איזשהו זכות דרך מה שאומר הפסוק חסיד אומות העולם, חסידות שלהם. אבל אצל ישראל זה בא מהזהות. זה ההבדל בין היחס לתורה מצד הגויים ומצד ישראל. הפסוק הראשון של הפרשה של השבוע זה היה וישמע יתרו, והרש"י מביא את הגמרא, מה שמועה שמע ובא. אז אצל יתרו השמועה קודמת לעשייה, כן? הוא שומע קודם כל ואחר כך הוא עושה. אצל ישראל אמרו נעשה ונשמע, זה ההפך. זה עניין שבא מהזהות שלהם. אבל אצל יתרו צריך קודם כל להיות משוכנע דרך אמונה, דרך שמועה, כדי להגיע לידי מעשה. פה יש הבדל מהותי, יש הבדל של זהות. זה רק דיוק, וישמע יתרו, אחר כך בא. אבל ישראל אמרו נעשה, אחר כך נשמע. יש פה הבדל שקשור לעניין. נצר מטעי מעשה ידיי להתבר. אז אני אמשיך. קודם כל נשאר לנו את הקושי הזה. מי שידרוש את זה יקבל שכרו. המשמר בין המשנה והפסוק. ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, שכבר עבדו את זה. וקודם כל דיוק אחד, ממשיכים להיות ישראל, אבל ישראל בלי חלק לעולם הבא. זאת אומרת, זה לא אותו דבר. ברשע המשנה אומרת, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, זה חלק של ישראל שאין להם חלק לעולם הבא. האומר אין תחיית המתים מן התורה. זה הנקודה שרציתי להגיע עליו. המשנה אומרת, האומר אין תחיית המתים מן התורה, אין לו חלק לעולם הבא. היה צריך לומר אחרת. האומר אין עולם הבא מן התורה. ואין שום רמז לשאלה הזו, אין עולם הבא מן התורה. יש שאלה, תחיית המתים, יש או לא מן התורה. אבל עולם הבא לא מדובר. ופה יש איזה מין, איך אומרים, אסימטריה. איך אומרים את זה בעברית? אז בין האומר אין תחיית המתים מן התורה, והתוצאה, העונש, כביכול שהוא אין לו חלק לעולם הבא. הבנתם את הפער שיש, את ההבדל? אז מיד נתחיל לקרוא את הגמרא על זה. ואחר כך אולי אני אנסה להסביר למה המשנה אומרת, האומר אין תחיית המתים מן התורה, אין לו חלק לעולם הבא. הגמרא אומרת, וכל כך למה? וכל כך למה זה שאלה חזקה מאוד. הגמרא, איך אומרים, מתנגד, כן, מתקוממת לזה, וכל כך למה. הסבר אחד, להתחיל בזה. כי אם יש לך חלק לעולם הבא, זה מה שבא לך מהבריאה שלך. הבורא שלך נתן לך חלק לעולם הבא. ואתה בא עם איזה טענה בפה, אתה אומר דבר לא נכון, אין תחיית המתים מן התורה. אתה טעית בלימוד שלך. אתה אומר דברי מינות, אבל זה רק דבר, כן? חטא מסוים. הוא אמר דבר לא נכון. וקשה להבין שאמירה של דבר לא נכון מאבד את עיקר ההוויה, כן? החלק לעולם הבא, אם כבר, אם יש. הבנתם? לכן הגמרא שואלת למה, וכל כך למה, עונש כל כך גדול למה, מכיוון שאי אפשר לתפוס את החומרה שיש באמירה האפיקורסית הזו, אין תחיית המתים מן התורה, לגבי העונש הכביר, זה עניין של נולד בעולם עם ייעוד, עם משמעות לעתידו, כי אף בן אדם בריא יכול להסתפק לחי העולם הזה. זה נושא אחר, אבל ניקח את זה כאנחה, כן? והמשמעות האמיתית של החיים שלו, אתה לוקח ממנו, מכיוון שאמר דברי שטות, אין יחס, אין משגיע. טוב, הבנתם את זה? וכל כך למה? אני אוסיף קצת דיוק. מה שהקדוש ברוך הוא נתן, הבית דין לא יכול לקחת. הבית דין קובע, אמר דברי מינות, אז אין לו חלק לעולם הבא. שוב, אין פרופורציה, כן? הבנתם את זה? אז היא מסבירה ככה. תנא, הוא כפר בתחיית המתים, לפיכך, לא יהיה לו חלק בתחיית המתים. שוב אותו קושי. מדובר בחלק לעולם הבא, לא בחלק בתחיית המתים. כן? אבל איך הגמרא מסבירה את זה? זהו שאמר התנא, הוא כפר בתחיית המתים, לפיכך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים. ברוך שכפר בתחיית המתים באומרו, אין תחיית המתים מן התורה. אבל פה עוד יש קושי. לא אמר אין תחיית המתים. לא אמר אני לא מאמין בתחיית המתים. אמר אני לא קורא בתורה תחיית המתים. זה עוד קושי. הבנתם? ואני יכול להמשיך. שכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. אז עכשיו זה ההסבר. הסבר לא מובן עוד, אבל זה ההסבר. מכיוון שכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא הם מידה כנגד מידה, מודדים את האדם לפי המידות שלו, כן? אז הוא אמר שהוא לא מאמין בתחיית המתים, לכן אין לו, בתחיית המתים, לכן אין לו חלק בתחיית המתים. לא, אמר, אין תחיית המתים מן התורה. פה יש לנו כבר מספיק מכלול שאלות, כן? אז אני רוצה להתחיל בהסבר. רשמתם לפניכם את השאלות האלו, כן? וההסבר הוא ככה, כאילו לפי המשנה אין עניין של ויכוח על העולם הבא שיש להם. יש אפשרות של ויכוח דווקא על עניין של תחיית המתים, לא של העולם הבא. זה מחוץ לוויכוח. מי שאינו משוכנע למושג של העולם הבא, לא מדברים איתו, זה לא שייך לו, הוא בעולם אחר, זה לא הבעיה שלו. אבל יש בעיה רצינית למי שמאמין בעולם הבא. לא רק מאמין, שהוא יודע מתפיסתו של העולם הזה, הוא יודע שהעולם הזה זה העולם הזה של העולם הבא. הבנתם את זה, כן? אבל הוא משוכנע בזה, אבל יש לו קושי בתחיית המתים. כיוון שברוך שהעולם הזה מביא לעולם הבא. אם העולם הזה שלנו יש לו בורא, לפי הגדרת הבורא, ברוך שהבורא לא יכול להסתפק במצב של העולם הזה. ולכן זה ודאי שאם אני מאמין שהעולם הזה נברא על ידי בורא, יבוא לעולם הבא, יבוא אל מקומו בשלום. הבנתם את זה? אם לא כן, זה יהיה כמין גידוף. אפשר להאמין שהקדוש ברוך הוא בורא עולם כפי שאנחנו מכירים אותו דרך הנבואה של הנביאים, יסתפק בעולם במצב שכזה. זה בלתי אפשרי, כן? לכן ברור שמתפיסתו של העולם הזה הוא יודע שיש עולם הבא. אבל אפשר להבין ש שהעולם הזה בדרך כלל מביא לעולם הבא. האם זה שייך לי? האם זה שייך לכל אחד ואחד שחיו בעולם הזה לפני הדור האחרון שיראה בעיניו את ה... איך אומרים? את ה... של העולם הזה לעולם הבא. את המעבר בין העולם הזה לעולם הבא. כן? לזה צריך תחיית המתים. הקושי אינו במושג של עולם הבא, אלא במושג של תחיית המתים, שצריכים לחזור כדי לקבל את החלק הזה, שזה נקרא חלק בתחיית המתים. הבנתם את העניין? ולכן מה שאמרה הגמרא, אני רואה בנקודה הראשונה, מה שאמרה הגמרא, לא יהיה לו חלק בתחיית המתים, יש שתי אפשרויות להבין את זה. או לא יקום בתחיית המתים, לא יהיה לו חלק בעניין הזה של תחיית המתים, לא יקום בתחיית המתים, וזה לא המסקנה של, של האמונה היהודית, כן? אלא יקום בתחיית המתים, אבל לא יעבור מתחיית המתים לעולם הבא. לא יהיה לו חלק בייעוד של תחיית המתים, מכיוון שתחיית המתים מגיע לו מכל מקום, כן? אבל החלק בתחיית המתים, מה שמביא לעולם הבא, זה אולי לא יקבל. ואני מסתמך בעוד סוגיות באותו חלק. ואני מצאתי יסוד לזה בפסוקים של הפרק הראשון של ספר תהילים, שמתחיל ככה: אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ומושב לא בדרך חטאים לא עמד, ומושב לצים לא ישב. בסוף הפרק, על כן, לא... לא, לפני זה... כן, על כן, לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעדת צדיקים. זאת אומרת, החטאים יקומו במשפט, לא יהיה להם חלק בעדת צדיקים, זה עניין אחר. אבל על כן, לא יקומו רשעים במשפט. ושוב, זה אפשרות של משמעות. יקומו כדי לקבל את הדין ולא יותר. על כן לא יקומו רשעים במשפט. לא כתוב לא יקומו רשעים למשפט. יקומו למשפט, אבל לא יקומו במשפט. הבנתם את ה... לא, לא יהיה להם קיום במשפט. ולפי דעתי, על זה לא מצאתי מקור, אבל אני רוצה לנסות להסביר את זה. מכיוון שמידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה, מגיע להם הסבר למה שקרה בעולם הזה. ולכן יקומו למשפט כדי לקבל הסבר שמה שהיה בעולם הזה, ואחר כך השם ירחם. כן? זה עניין אחר. אבל מכל מקום, אנחנו מתחילים אולי קצת להבין מה קורה פה, כן? לא מדובר על עניין של עולם הבא, אלא העניין של הקושי באמונה של תחיית המתים. הבנתם? טוב. עכשיו אני מגיע לנקודה השנייה. מה היה הקושי השני? שאתה אומר, כפר בתחיית המתים, לפיכך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים. אבל מה כתוב במשנה? הוא לא כפר בתחיית המתים, פשוטו כמשמעו, אלא אמר, שאין תחיית המתים מן התורה, זה עניין אחר לגמרי, כן? הבנתם את ה... ולכן אני מציע הסבר אחר לגמרי מההסבר הרגיל. ההסבר הרגיל מתבסס ככה, על היסוד הזה, שהוא כופר שיש רמז בתורה לתחיית המתים. וזה נותן לי להסביר קצת יותר את הקושי הקודם. שמכל מקום יש פה מכשול למי שאינו מסוגל להעמיק בדברי חוכמה, אין שום פשט בתורה שמדבר על עולם הבא ולא על תחיית המתים. וזה היה נגד המהר"ל, אתם זוכרים שמהמהר"ל אומר אין רמז בתורה לתחיית המתים, והוא רוצה להסביר את זה. איזה קושי היה נגד המהר"ל? שהמשנה אמרה שיש רמז, ואמר כולם צדיקים לעולם ישועות, כן? אבל מכל מקום, וכל כך למה, כמו שאמרה גמרא עצמה, זה תינוק, איך אומרים, תינוק דבריו, כן? שהוא לא למד כל צוחקו, הוא לא שימש את החכמים כל צוחקו, והוא אומר מה שקורה, אין תחיית המתים מן התורה, כן? פה יש מכשול, ואנחנו יודעים שאין מכשול בתורה, אין למה מכשול. מה, אתה בא עם עם ישראל, עם מכשולים, כן? הבנתם את הקושי. אבל לכן אי אפשר להסתפק בקריאה הזו. אין תחיית המתים מן התורה. המשמעות היא קצת אחרת, לפי דעתי. ואני מתבסס על כל אורך הדרשות שמביאים החכמים על העניין הזה, וכל הפסוקים שרומזים תחיית המתים מן התורה, ורוב הפסוקים אינם בתורה, אלא בנביאים. ויש באמצע הסוגיה שאלה, מנין לתחיית המתים מן התורה? שמעו, מנין לתחיית המתים מן התורה? והתשובה היא, מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים. לכן המושג תחיית המתים מן התורה, יש לו משמעות אחרת. לא רק רמז לפי דרשות, דרך דרש, בפסוק, אלא מושג אחר לגמרי. ולכן אפשר להסביר את זה כך. הוא לא אמר שהוא לא מאמין בתחיית המתים. הוא אמר שאינו מאמין שתחיית המתים באה מן התורה. שהתורה מביאה לתחיית המתים. ופה אנחנו הופכים לרבד אחר לגמרי. מהסוגיה. ומכיוון שאצלו התורה לא מביאה לתחיית המתים. ולכן, גם אם משתמש בתורה, והוא דתי של איזה, שהוא סוג של קהילה דתית של התורה, ולא חושב שהתורה מביאה לתחיית המתים, אלא התורה יש לו יעד אחר לגמרי. אני מתכוון למשל למנדלסון, כן? התורה זה לא העניין שמביא לתחיית המתים, לעולם הבא, עניין רליגיוזי, כמו שהוא אומר, עניין דתי, אלא זה החוקה הכי יפה של דרך הרצה הכי אמיתי בעולם הזה, ותולו. זה שיטת צדוקית, כן? זאת אומרת, לתורה יש חשיבות, זה החוכמה הכי חכמה, כן? וזה הגאווה של עם ישראל, שיש לנו חוכמה כזו. אבל שום שייכות לעניין דתי במובן התוראי, של תחיית המתים או עולם הבא. אלא הדרך האל שלנו, החוכמה שלנו, החוכמה החברתית שלנו, וזו החוכמה הכי גדולה, זה גאווה גם כן, גאות, אבל לא עניין של, כמו שאומרים הפרושים, כמו שאומרים חכמי ישראל, ששכר מצווה בהאי על מעניקה, שכר של המצוות, זה לא לעולם הזה, חוץ מהשטח של מצוות בן אדם לחברו, שהתורה מציינת אוכל פירותיהם בעולם הזה, ומכל מקום הקרן קיימת לעולם הבא, אבל העיקר שכר המצווה הזה לעולם הבא, ואי אפשר להגדיר את התורה כהחוקה הכי אינטליגנטית של מין האנוש. זה צדוקיות, כן? אז מכיוון שאם מקיים תורה, הוא מקיים לפי דחתו, לפי השקפת עולמו, התורה שלו לא תביא אותו לתחיית המתים, מכיוון שסוף סוף ההתנהגות שלו וההלכה למעשה שלו לא תהיה, איך אומרים, הגונה, נכונה להביא אותו. וזה המידה כנגד מידה. הוא עשה את זה לעצמו. אף אחד לא לקח את זה ממנו. הוא הלך למבוי סתום. הוא עצמו. אז עכשיו אנחנו מבינים קצת יותר את הגמרא, אני מקווה. הוא כפר בתחיית המתים. איפה? איך כפר בתחיית המתים? ומה שאמר, אין תחיית המתים מן התורה. אז כפר בתחיית המתים. ולכן לא יהיה לו חלק בתחיית המתים. אבל הוא עצמו, איך אומרים, מנע את עצמו מלהגיע לחלק הזה של תחיית המתים. מה שרציתי להסביר, לכן הבאתי את המשנה ואת דיוק של הגמרא, שיש הבדל בין מושג עולם הבא ובין מושג תחיית המת. אז פה אנחנו צריכים להעמיק קצת בנושא. בהנחה של המשנה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, וממילה בתחיית המתים. מכיוון שכדי להגיע לעולם הבא, צריך איך אומרים, לקום מחדש בעולם הזה מבחינת תחיית המתים. ואחר כך, השלב של העולם הבא הוא שלב אחר לגמרי. הבאתם את העניין. מזה אנחנו מבינים שהעולם הבא המדובר פה זה לא עולם הנשמות של אחר המיטה. מכיוון שפה יש התנאי של תחיית המתים, זה עניין אחר. זה מובן, זה נושא רחב מאוד ויש הרבה מחלוקות על הנושא הזה. כן? אבל פה זה ברור, מכיוון שמיד המשנה עצמה וחכה הגמרא מקשרת את העניין של תחיית המתים לעניין של העולם הבא, זה ברור שלא מדובר בעולם הנשמות, שלאחר המיטה, כן? אלא בא, איך אומרים? פה חסר לי, צריכה לי מילה. התחדשות עולם הזה מבחינת עולם הבא. זאת אומרת, בסוף התהליך ההיסטוריה של העולם הזה, העולם הזה עצמו מתגלה יותר ויותר, ולכן זה הווה, עולם הבא. עולם הבא, בכל רגע ורגע הוא בא. לא העולם שיבוא, אלא העולם הבא מתהפך, מתקרב לעולם הזה. לעולם הבא. אז רק הדור שיהיה נוכח באותו זמן יגיע לעולם הבא, ייכנס לעולם הבא. ומה הגורל של כל אלו שחיו בעולם הזה וקיבלו על עצמם המשמעות של החיים דרך תורה ומצוות? אז להם יש התנאי של תחיית המתים. ולכן כשהמשנה אומרת כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, צריך להוסיף ואין צריך לומר לתחיית המתים. הבנתם אותם? אבל מקום לקום זה שני מושגים שונים לגמרי.
זה מין עולם
הבא. אחר כך, מה?
זה מין עולם הבא.
אחר כך יש הרבה אפשרויות של, שוב, השלכות של ממדים, של תרבויות זרות, למשל מה שאתה אמרת. שכל אחד יש לו איזה עולם הבא. סובייקטיבי, פורטטיב, איך אומרים את זה, כן? זה עניין אחר לגמרי. למשל, הרבה פעמים קלטתי ביהודים כנים, כן? שלא למדו חוכמת האמונה היהודית, אבל למדו הרבה את הפילוסופיה של הגויים, כן? ומנסים למצוא הסבר למושגים פרימיטיביים, כמו עולם הבא ותחיית המתים, הסבר בסגנון תרבותי של התרבות הגויים, כן? אז אומרים, מה זה העולם הבא? זה דרך הזכר בזיכרון של הבנים, כן? יש לו עולם הבא, מה זאת אומרת? זה סובייקטיבי, כן? זוכרים אותו, כן? אז זה העולם הבא הסובייקטיבי. זה עניין יפה.
זה עוד דוגמה.
זה עניין יפה, זה, איך אומרים, פואטיק. אבל זה עניין, מושג אחר לגמרי. גם זה יש, אבל זה עניין אחר.
אני מקיים תורה ומצוות. כשאני לא רואה, התמורה היחידה שאני רואה להם לקיום תורה ומצוות זה עבודת השם.
כן.
אם אני יכול להתייחס לזה, כאלו למדבר, ללא שום תמורה לשמה, כאלו לנשמה.
טוב, אז זה שאלה במקומה. זה שאלה בנושא.
בדיוק התכוונתי להגיד כן,
הסובייקטיבית. זה יפה. אבל המילה הסובייקטיבית לא הייתה במקומה, אבל ההסבר שנתת זה שאלה במקומה. אבל צריך לזכור את המשנה בפרקי אבות. כן? אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היו כעבדים שמשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, ויש גרסה על מנת שלא לקבל פרס. זה קצת מוגזם, אבל יש יחסה כאלה. איזה מין לך פור לך, כן? אין לנו ככה, למה המשנה אמרה את מה שרוצה לומר בדרך כל כך עקיפה? היו כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס. למה היה צריך לומר ככה? אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס, אל תהיו כמו, אלא היו כמו כאלו ששמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס. וזו משנה לא קלה, כן? מכיוון שאנחנו יודעים לפי המסורת שהתלמידים של אנטיגנוס איש סוחו, זה אנטיגנוס איש סוחו, כן? היו צדוק ובייטוס, ונכשלו באותה משנה של רבם, כן? והגיעו למסקנה, אין פרס, אין שכר, אין עולמה, כן? זה צדוק ובייטוס. למה? מכיוון שאנטיגנוס איש סוחו, היה צריך להתמודד עם השאלה שלך. כן, זה לא יפה לשמש את הרב, הריבונו של העולם, כדי לקבל פרס עולם הבא. אני משמש את הרב כדי לשמש את הרב, נשמע, כן? אבל הוא רצה לדייק, ואני מנסה להסביר את זה, אם זה לא ברור, אני אחזור על ההסבר, כן? אל תהיו כעבדים שמשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. והם צודקים שיש פרס, אבל אל תהיו כאלו שמחכים אחרי הפרס, כן? אלא היו כעבדים שמשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, אבל הם לא צודקים, יש פרס. ואני רוצה את הדברים. ולכן, עדיף להיות כאלו שחושבים שאין פרס ולא צודקים, מי להיות כאלו שעובדים על מנת הפרס, וצודקים יש פרס. זה ברור, כן. למה? מכיוון שמי שמשמש על מנת פשוטו כמשמעו, הפרס, מכיוון שהפרס אינו בעולם הזה, סוף סוף מגיעים לידי ייאוש. הפרס לא בא, הפרס לא בא, כן? וזה מחלוקת, זה לא עבודת הקודש, אבל במפלגת העבודה, להיות משמש על מנת לקבל פרס, כן? זה לא דבר. אבל פרס לא יבוא. אבל בעניין הזה אני רוצה להעיר את העניין עם סיפור, שוב, עם סיפור של החסידים. ומספרים ככה שפעם היו צדיק והחסידים שלו באיזה אונייה, והיו בים, על הים בראש השנה. וכמה שערה נורא, כולם התחילו להתפלל, והשערה ממשיכה. אז אחד מהחסידים אמר לצדיק, תעשה משהו. מה עשה? לקח את השופר, תקע בשופר, והשערה שכחה. אז שאלו אותו, איך אתה עושה מעשה כשפים? תקיע בשופר, וזה הכל. אז הוא אמר להם, לא הבנתם כלום. היום זה ראש השנה. לפני חלילה מותי, תיאמתי עוד מצווה לפקוע בשופר, בזכות המצווה. הבנתם את זה? לא שהשופר גרם שהכל היה בסדר, אלא בזכות אותה מצווה, התפילות שלנו התקבלו. כן, זה מסביר את העניין. כן. זאת אומרת, ברור שצריך לעבוד את ריבונו של העולם לשמה. אבל מי שחושב שריבונו של העולם ברא עולם, ברא בריאות בעולם, כדי לקבל עבודה מהם, ואחר כך זה נגמר ביום המיטה, זה רק גידור וחילוף. על איזה אל אנחנו מדברים. שוב, אותו הסבר. ברור שיש עולם הבא, אבל זה לא יפה לעבוד על מנת העולם הבא. אבל מי שאינו עובד כדי לתת משמעות לזהות שלו, לקיום שלו, מדבר על אל אכזרי, והוא עצמו הוא אכזרי. אם לא, איך אומרים את זה, מנחם על עצמו, אחר המיטה זה נגמר, אז איך אפשר לקוות שהוא ינחם על אחר? זה המכשול של ההומניזם, נוטה לאותו כיוון, כן? אין שום שכר למצוות.
שכר הוא בעבודת השם.
מה?
שכר הוא בעבודת השם.
שוב, לא, אני רואה שצריך להסביר עוד יותר, מכיוון שזה שני עניינים שונים, כן? יש לו שכר אחד שהוא השכר שהוא עבד השם, ויש לו השכר הסופי, האמיתי, שהקדוש ברוך הוא חשב עליו, העולם הבא. מה לא מובן פה? כן.
אני מבינה מה זה להיות המוחים בעולם הזה. להפסיק להיות מת, להפסיק להיות עיוור. אבל מה העניין?
שיתחיל את המתים אחרי המיטה. עולם הנשמות.
לא. לעומת זה שאני יכולה להבין למה המשנה פה מרמזת כשמדברת על תחיית המתים בעולם הזה.
בסוף ההיסטוריה.
כן. אבל מה זה העולם הבא בעולם הזה? זה לא כל כך בעיון.
אני לא השתמשתי ב... אני לא השתמשתי
במסגרת. אמרת זה לא העולם הבא...
לא, זה דווקא ישראל שהשתמשת. מה?
אמרת שזה לא העולם הבא, עולם הנשמות של אחר המתה, ואז אני אמרתי, אלא
העולם הבא שיבוא אחרי העולם הזה, בהיסטוריה. כן, לעתיד לבוא. אני אסביר את זה אולי בקצרה. התהליך, לפי תורת המשיחיות, התהליך של ההיסטוריה הוא ככה. מאדם הראשון, על ביאת המשיח, זה נקרא העולם הזה. אחר כך, יש ימות המשיח, שמתחילות במשיח בן יוסף, וסיום התקופה של ימות המשיח, זה משיח בן דוד, תחיית המתים, ואחר כך, שלב של העולם.
אז זה עולם הבא.
זה עולם הבא.
איפה נחתור את כולם? סמרים, תלו תורה, כן קיים את העולם. אם רוצים לעבוד על הפרקס,
זה תשובה לשאלה שלו, כן? זה תשובה לשאלה שלו. זאת אומרת, אתה מסכים איתי, זה תשובה לשאלה שלו. אולי רק בקצרה, מכיוון שהבאת את המקור הזה, צריך להבין אותו בהרחבה. ואלו המצוות שפירותיהם, פירותיהם בעולם הזה, והקרן שאוכל פירותיהם העולם הזה, הקרן קרנית לעולם הבא. הוא מונה כמה מצוות. בסוף של הבריתה, ותלמוד תורה כנגד כולם. אז לפי הפשט, והמצווה של תלמוד תורה היא חשובה כנגד כל המצוות, שאר המצוות בבת אחת. ותלמוד תורה כנגד כולם. אבל יש לי פשט אחר. לכל המצוות האלו של מצוות בן אדם לחברו, למשל, כיבוד אב ואם, הכנסת אורחים, הבאת שלום בין אדם לחברו, ויותר קשה בין איש לאשתו, כן? אז לכל המצוות האלו יש תלמוד תורה כנגדם. צריך ללמוד כדי לדעת איך לקיים. ותלמוד תורה כנגד כולם. זה... הבנתם את הדין. אז ברור ש... תלמוד תורה, הקרן קיימת, הוא לעולם הבא. אני רוצה לחזור לזה, מכיר, אני מבין את חומרת השאלה. מה שצריך להבין, שמי שיכול להסתפק במצב של העולם הזה עד אחרית הימים, במצב שיהיה לעולם הזה עד אחרית הימים, עד ימות המשיח, נאמר, עד תחיית המתים, ועד בכלל, אין לו שום רגש של האמונה היהודית. זה מה שצריך לברך, כן? כאילו מחשבת הבורא הייתה לברוא את העולם כמות שהוא, זה בלתי אפשרי. זה מחוץ לאמונה היהודית. מי שמסתפק בטבע כפי שהיא, כן? ואומר שהוא ברא את זה, זה הפגניזם הכי בסיסי, הכי יסודי, כן? זה הדתיות של הגויים. חוץ ממה שהנוצרים לקחו מהיהדות על העניין הזה, ואין אנחנו, כן? אתה מבין את זה. ולכן, זה הכלל בגמרא פסחים, זה בפסחים, כן? שאנחנו לא אומרים בקול רם, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כן? רק לעתיד לבוא, אפשר לומר בקול רם, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כי אנחנו מייחסים